התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, איזה כיף להיות כאן בעוד תוכנית של מחשבת הבריאה. אנחנו בתוכנית 34, שמסמן שאני כאן שנה כבר, אז מזל טוב לי. אנחנו נמצאים היום בתשעה באב, אנחנו נדבר על תשעה באב ותיקון לב האבן. אז שלום לכולכם, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. הצטרפו אלינו למסע רוחני שבועי, שיעניק לכם תובנות חדשות על החיים, גלו את הקבלה, התודעה והמדע שמאחורי המציאות, וקבלו כלים מעשיים לחיות חיים מלאים, מלאי משמעות, אמונה וחיבור עמוק יותר לעצמכם, לעולם ולבורא עולם גם. אשמח שתשתפו את התוכנית, שגם האהובים שלכם יוכלו לקבל תקווה, ידע וכלים להעצמה אישית. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו נדבר על כמה נושאים, נדבר על תשעה באב, על המשמעות הרוחנית שלו. אנחנו נגלה למה זה נוגע בכל אחד מאיתנו, למה היום עדיין, אחרי 2000 שנה, אנחנו עדיין אבלים ביום הזה. מה זה תיקון לב האבן, ואיך זה קשור לאסטרולוגיה קבלית על פי ספר יצירה? יהיה מעניין, אז תישארו איתי. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה. כאן איתכם כדי לפצח את סוד המציאות ולתת לכם כלים תודעתיים, ידע ולשפוך הרבה אור ותקווה. למי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, הצ'אט פתוח, ונראה שאנחנו רואים אותו בשידור. ואם יש לכם שאלות, אז אני עוברת ככה לשאלות בשידור חי, אתם יכולים לכתוב לי ואני מקריאה אותם ועונה. ועכשיו אנחנו נתחיל בשיר, ככה להשוות את התדר לתדר של היום, שיר שמאוד מתאים ליום הזה ולמשמעות הקבלית שלו, ואחר כך אנחנו נדבר על על המשמעות ועל מה שיוצא מכך. אנחנו נשמע את היקע של שולי רנד, ובדיוק נהוג ביום הזה, מאחר ואין אורות ביום הזה, לקרוא את מגילת איכה. ולדבר על המשמעות הרוחנית של תשעה באב, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה. השירים בתוכנית יהיו שקטים בהתאם ליום. אז בוא נשמע, היקע של שולי רנד.
ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה אטען, מה אצטדק, מה אדבר. חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי. נלחם בעצבות, בייאוש המכרסם כתולעת, השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. קולות מעבר לוחשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור, ושואל ומבקש
אייקה.
שולח בחיצים, אני הולך וכושל, הוא הולך ומעצים. נשמה קדושה על נתיבקי שבורת כנף, אין תעידי עליי כמה הייתי נחשף. כשסודות מעבר פקדו הלילה צור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור, ושואל ומבקש, ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר, ושואל ומבקש וכוסף אייקה.
אייקה, וזו שאלה באמת טובה, יקה, איפה אתה? איפה אתה? הרבה אנשים שואלים, איפה היה הבורא? איפה היה הבורא בשביל אוקטובר? איפה היה הבורא בשואה? רבים מאלה שקוראים לעצמם לא מאמינים, דווקא אומרים שהם כועסים על הבורא, כי איך יכול להיות שהוא מעניש אותנו, שאפילו שמעתי תיאוריה על זה שהוא מנסה להיפטר מאיתנו, העם היהודי, ולא הולך לו כבר 2000 שנה. אבל הכעס על מישהו או משהו לא עושה אותו לא קיים. הוא פשוט משאיר אותנו עם שאלה לא פתורה בלב, ואני חושבת שראוי לתת לה תשובה, אייקה. והאמת היא, אייקה זה שאלה שגם הבורא הפנה לאדם, אייקה, לאדם הראשון בגן עדן, איפה אתה? שהוא מסתתר בשיחים, ולא הכוונה איפה אתה, אני מחפש אותך, אלא איפה הלב שלך? איפה אתה נמצא? לאן נעלמת? לאן נעלמה התודעה שלך? וכשאנחנו שואלים איפה הבורא נמצא, איפה הוא היה בכל המקומות האלה, אני רוצה עכשיו לגלות לכם משהו שכתוב בכמה וכמה פסוקים. כתוב לנו בתהילים, פרק צדיק א', יקראני ואענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו. הבנתם את זה? אמו אנוכי בצרה. הנה עוד אחד, אם עוד לא הבנתם איפה הוא. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו, עליי עברו. ועוד אחד קובע רשי שפירוש לשם אהיה אשר אהיה, משה ששאל את הבורא, מי יגיד ששלחני? כאשר אני הולך לפרעה ומבקש שישחרר את העם, והבורא עונה, אהיה אשר אהיה. ורשי מפרש את זה, אהיה עמם בצרה זו, אשר אהיה עמם בשיעבוד מלכויות. הוא איתנו. הוא חווה איתנו את כל הצרות שלנו, הוא חווה איתנו את השואה, את השביעי לאוקטובר, זה עבר גם עליו, כי הוא זה אנחנו ואנחנו זה הוא, אנחנו חלק ממנו בעצם. אז מי אתם חושבים שירד למצרים, ומי אתם חושבים שיצא ממצרים? זה הוא, זה הכל הוא. כי אין עוד מלבדו, אז אין עוד מלבדו, זה הכל הוא. אז הוא איתנו, הוא איתנו בצרות שלנו, הוא איתנו בכל מקום, ולכן אנחנו יכולים לקרוא אליו ולהתחזק, וליצור את הקשר הרוחני. תפילה היא בעצם יצירת קשר רוחני עם בורא עולם, וזה מה שמחזק אותנו. הוא פשוט עשה לעצמו את כל הדברים האלה כדי להזכיר לעצמו, כאשר הוא יורד לתוך חשיכת החומר, להזכיר לעצמו מי הוא באמת, מה היכולות שלו, מה היכולות ואיך מתעצמים מתוך על רקע קושי כל כך גדול. כי מידת הרחמים אי אפשר להפעיל אותה, אלא אם כן יש על מה להפעיל את הרחמים האלה. אז הוא איתנו, שומר, מתבונן ומציל, ולכן אנחנו יכולים לסמוך עליו שיוציא אותנו. משם, מכל המצוקות. ואנחנו אנחנו בעצם רוצים לדבר היום על תשעה באב, מה המשמעות הרוחנית של תשעה באב, ואיך זה נוגע לכל אחד מאיתנו. למה אנחנו בוחרים על תשעה באב, על החורבן, חורבן של בניין, זה בסך הכל בניין, למה הוא לא נבנה מחדש בכלל? בסדר, בית מקדש. אם היה נחרב איזשהו בית כנסת, אני לא יודעת איפה, בבית שען, אז מה היינו בוחרים כל כך הרבה? אז בונים אותה מחדש, פשוט ככה. למה שנבנה ככה? אז נבכה ככה. אז יש לזה כמה הסברים, והיום אנחנו נעסוק בהסברים האלה, בין השאר. הראשון שבהם הוא זה שבעצם אנחנו לא רק בוכים על זה שהבניין נחרב, אלא אנחנו בוכים על זה שעד היום בעצם הוא לא נבנה מחדש. הוא לא נבנה מחדש. ומה זה אומר עלינו בכלל, שהוא לא נבנה מחדש? אז אולי כדאי שאנחנו נעשה סטופ רוורס ונבין מה זה בית המקדש בכלל. אומר הפסוק בתהילים, ובניתם לי מקדש ושכנתי בתוכם. קודם כל ולפני הכל, בית המקדש הוא המקדש הפנימי שלנו. הגוף שלנו הוא כלי לקידוש הנשמה. הנשמה שהיא חלק אלוק הממעל, היא קדושה וטהורה. ומה זה בכלל חלק אלוק הממעל? זה חלק מהבורא ממש. כלומר, הבורא שעשה לו דירה בתחתונים, כך אומר לנו בעל הסולם. אם ככה, דור שזכה שיהיה בו בית מקדש הוא דור שבית המקדש הפנימי שלו משתקף החוצה. זאת אומרת שממש זיקח את הכלים שלו. זאת אומרת שהוא זכה שהשכינה שוהה בתוכו, והשכינה יכולה לשעות רק במקום שדומה לה. ולא משהו ששונה ממנה. זה כמו שאם יש לנו כוס למים ואנחנו רוצים לשים שם משהו גדול כמו פיצה, זה לא ייכנס, נכון? אנחנו צריכים להתאים את הכלים למה שנכנס לתוכו, ובעצם אנחנו הכלים להכיל את האורות של הבורא, האורות הרוחניים של הבורא, וזה היה דור שהיה זכאי. היה זכאי כדי שהוא יהיה כל כך קדוש, שיהיה כל כך תואם את הבורא, אנחנו קוראים לזה השתוות הצורה, כדי שהפנימי ביותר ישתקף החוצה, שהקדושה הזאת, שהתארה שהלוקות שבו, האלוקות שבו, תשתקף החוצה. וזה לא אחד, שניים שזכו, אלא עם שלם. תחשבו שבכל העולם נבנה בית מקדש לבורא פה, אצלנו, והיו עולים לרגל אליו, וזו ההיסטוריה שלנו. ואנחנו צמים כבר 2000 שנה, מדור לדור אנחנו מעבירים את הבכי, את הרצון וההשתוקקות הזאת, שיקום פה בית מקדש חדש, שבעצם שאנחנו נהיה מחוברים, כל כך מחוברים למקדש הפנימי שלנו, שאנחנו נהיה כל כך מחוברים לבורא עולם, שאנחנו נרגיש אותו יום יום, שעה שעה יחד איתנו, ואנחנו נקרין את זה החוצה, כדי שיהיה לנו בית מקדש, גם חיצוני ולא רק פנימי. אז מה צריך לעשות כדי שהבורא ישכון בתוך כל אחד מאיתנו? כי ברגע בעצם שנחרב בית מקדש, והיו לנו שניים, בית המקדש הפך להיות אחד בית כנסת, okay? הוא הפך לבתי כנסת מקומיים, ושתיים בית מקדש פנימי, כי כתוב לנו שהוא שכן בתוכם. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהשכינה תשכן בתוכנו, שהאור הרוחני הזה ישכון בתוכנו? אנחנו צריכים לקדש את הכלי שלנו. זאת אומרת שהכלי יוכל להכיל את האור, כלי ששווה בצורתו לבורא. ומה זה אומר בתכלס? אדם שהמידות שלו מתוקנות, שיש אהבה בליבו, שיש בו מידת החסד הנכונה, הנתינה, אדם שיודע להתגבר על הקשיים שמציבים לו. הרי המציאות הזאת מאוד מאוד לא פשוט לשחק אותה אלוקיים, לשחק להיות אלוהים פה, כי זה נורא פשוט להיות בודה שאתה יושב כל היום מתחת לעץ ומודט, ושום דבר לא מעצבן אותך ושום דבר לא מפריע לך. אבל הגדולה שלנו כעם זה להתגבר על הקשיים, זה דווקא כשקשה לך, דווקא כשאין לך לתת, דווקא כשקשה לך, שלך זה שקשה לו בלב, ודווקא אז אתה מוכן לשמוע את החבר שלך ולתת לו, ולראות את האחר, לראות את האחר בקשיים שלו ולתת לו. אנחנו כולנו יודעים מה זה אומר אלוקות, זה לעשות מעבר לאנושי, לעשות מעבר למה שאנחנו מסוגלים באותו רגע, ואנחנו שומעים כל כך הרבה סיפורים כאלה, על אנשים שנפלו ומשום דבר בנו את עצמם, על אנשים שהיה להם מאוד מאוד קשה, על אנשים, עכשיו גידי פה השדרן של מגשימי החלומות, סיפר לי על מישהי, שהרופאים נתנו לה כמה ימים, כמה שבועות לחיות, והיא לא ויתרה, והיא הלכה וחיפשה מרפא, ובאמצעות התודעה היא נרפאה מנגעים בכל הגוף, היו לו נגעים בכל הגוף, היא נרפאה, ואנחנו מכירים סיפורים כאלה, וזה אלוקות ממש. זה ממש למצוא את הנס בתוך החומר. ולזה אנחנו יכולים להגיע. זה נשמע בלתי אפשרי, אבל אנחנו בהחלט יכולים להגיע לזה. על ידי שינוי החשיבה. זה הכל מתחיל בשינוי החשיבה שלנו. אדם שהחשיבה שלו מתחילה אני יכול, מראיית הטוב, מעשיית הטוב, מלראות את הטוב בעולם הזה, מלכוון לבורא ולהגיד לו, מה אתה צריך אותי? בשביל מה אתה צריך אותי כאן בעולם? אני כאן לשירותך. אדם שהוא בקשר יומיומי עם הבורא הפנימי שבו, הוא נמצא בשלום ובשלמות. זה גם נקרא צדיק. צדיק זה מי שמצדיק את הבורא, ואני לא יודעת כמה צדיקים יש כאן עלי אדמות, אבל כדי שהבורא ישכון בתוכנו, אנחנו צריכים בהחלט לתקן את המידות שלנו, ועל זה בעצם כתבתי את הספר, נבראנו בצלמו, על איך מתקנים את המידות, איך בן אדם הופך להיות אלוקות. אני רוצה להגיד לכם שאלוקות זה הרגשה, זה הרגש ממש, זה להסתובב פה עם תחושה של מסוגלות, לא מתוך גאווה, אלא מתוך זה שאתה יודע שאתה בשליחות שלך, שאתה מסוגל לעזור לאנשים, שאתה מסוגל לעשות מעבר למה שנראה שיש לך. אתה פשוט נותן מעצמך, ואתה מרגיש את זה. זה כמו איזו שכינה שנמצאת בתוכך. זה פשוט מדהים. וככה אפשר להתגבר על המון המון קשיים בחיים האלה. גם אם זה מחלות, וגם אם זה מכות שאנחנו מקבלים, ואין בן אדם שלא מקבל מכות. אין דבר כזה. אין בן אדם שקל לו בחיים האלה. אבל זה אדם שיודע לקום ולעשות למרות הקשיים. ולהביע את מי שהוא מבפנים, את החלק האלוקי שבו, את המידות, את החסד, את הנתינה, את האהבה, למרות הקושי. ועכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, אבל זה בסדר שיש בן אדם אחד כזה, אחד, שניים, צדיקים, אנשים שנותנים, אנשים שהקדישו את החיים שלהם לזה, אבל מה אני יכול לעשות? ואיך בכלל אפשר בתור עם לחזק את הקשרים הפנימיים שלנו? איך אנחנו יכולים שבתוך עם שלם תשכון השכינה? וזה מה שמעניין אותנו בעצם, כי זה שיש אנשים שנותנים, יש פה המון, והבאתי לתוכנית אנשים מדהימים, ויש עוד אלפי ומיליוני אנשים כאלה. אבל איך עושים את זה בתור עם? כי בית המקדש לא קם מאז שהוא נחרב. אז אם הולכים למקורות, אומרים לנו, אין לך כלי שהוא מחזיק ברכה אלא שלום. כדי שעם שלם יוכל להחזיק את השכינה הקדושה, צריך שלום בתוך העם, קודם כל. ומה זה שלום? מה זה שלום בתוך העם? זה אהבה. זה אהבת חינם. אהבת חינם אחד לשני. הרי על מה חרב בית המקדש? הוא חרב על שנאת חינם, על צרות עין, על למה לך יש ולי אין, על תלונות, על רכילות, על לשון הרע. ועל מה אנחנו בוכים? על כך שעד היום זה לא תוקן. עד היום יש שנאת חינם. עד היום יש פירוד בתוך העם שלנו. וכן, אפשר להאשים כל אחד. אפשר להאשים את הממשלה, ואפשר להאשים אנשים אחרים, אפשר להגיד, זה הם עשו לנו, זה הם הפרידו אותנו, זה הם מנסים. אבל איפה האחריות שלנו? איפה האחריות שלנו כעם? להתחבר, להתאחד, לעשות טוב אחד לשני. והאמת היא שהסיבה שכל הצרות באות אלינו זה למעשה כי אנחנו לא מאוחדים. כי אם היינו מאוחדים היינו כוח, היינו כוח אדיר. השכינה, לפי הקבלה, היא התודעה הקולקטיבית של עם ישראל, והיא כרגע נמצאת בגלות. זאת אומרת שהיא לא שוכנת בתוכנו. השכינה, הרוח שלנו, של עם ישראל, אמורה לשכון בתוכנו, אבל היא לא יכולה לשכון בנו כעם, כסופר אורגניזם גדול, היא לא יכולה לשכון כל עוד אין אחדות, כי אין כלים. זה כמו שאתה לוקח כוס שבורה, ואתה מנסה לשפוך למים. אי אפשר לשפוך מים לכוס שבורה, הם פשוט ישפכו כל הזמן חזרה. ולכן השכינה נמצאת בגלות, הרוח נמצאת בגלות, כי אין כלים להכיל אותה. אז אנחנו בעצם צריכים ליצור אחדות בתוכנו, בכלים שבורה, שיש לנו לבנות כלים מחדש, וברגע שאנחנו נבנה את הכלים לאחדות, אז בעצם הרוח הזאת תוכל לשכון בתוכנו, ואז אנחנו נראה את בית המקדש הפנימי בעצם מקרין לחיצוני. אז ייבנה פה משהו חדש, בית מקדש חדש, מקום חדש שבעצם יהיה עלייה לרגל. כי אנחנו יודעים שירושלים, ובמרכז ירושלים בפרט, באזור הכותל, מתחת לכותל, בעצם יש לנו את אבן השתייה, שממנה התחיל העולם הזה. בעצם הנקודה הזאת של הכותל המערבי, הנקודה של בית המקדש, היא הנקודה החזקה ביותר על פני כדור הארץ, הרוחנית ביותר. ולכן שלושת הדתות הגדולות, הנצרות, היהדות, האסלאם, כולם רוצות את הנקודה הזאת. אפילו שלאסלאם יש באמת איזשהו בן דוד רחוק, אין לה באמת קשר למקום הזה, ועדיין הם רוצים את המקום הזה. לכן אל אקצה נבנה בעצם בנקודה הזאת, כי הם מרגישים את הקשר הרוחני החזק שיש שם עם בורא עולם. וזה לא קשור עכשיו לדתות. זה קשור לזה שבמקום הזה, אנחנו אומרים בעצם שיש שם איזשהו סוג של פורטל. הווילון בין העולמות הוא מאוד מאוד דק, ולכן התפילות מתקבלות, ולכן יש שם רוחניות מאוד חזקה. כשמגיעים לכותל ממש מרגישים את זה, כמו איזה וורטקס, כמו איזה מערבולת כזאת של רוח מאוד מאוד חזקה, אנרגיה מאוד חזקה שנמצאת שם. ולכן זאת הנקודה שבה נבנה בית המקדש. המקדש נבנה בדיוק במקום שבו אברהם אבינו נרדם, יעקב נרדם וחלם, חלם את החלום על הסולם, סולם יעקב, שבו מלאכי האלוהים עולים ויורדים. זו הייתה הנקודה שבדיוק איפה שהוא הניח את הראש שלו, שם זה אבן השתייה. הוא ממש הרגיש איפה זה נמצא, ושם מאוחר יותר בנו את בית המקדש. אז אם אנחנו רוצים שבית המקדש החיצוני ייבנה, אם אנחנו רוצים להפסיק את השנאת חינם, אנחנו חייבים להתאחד בתוכנו. ומה שמאחד, אין דבר שמאחד במציאות הזאת כמו אהבה. אהבה זה הדבק שמאחד בינינו. הוא מאחד כל דבר בעולם הזה. גם את הפרח ואת הפרפר, וגם אנשים וגם ילדים. אהבה זה הדבק בין כל דבר לדבר בעולם הזה, כי כל דבר בעולם הזה, כתוב לנו בזוהר, כל דנפח מאיר דנפח. הבורא בעצם ברא את העולם הזה באהבה. ולכן כאשר אנחנו מנסים להתקרב אליו, אנחנו צריכים להביע את האהבה הזאת. ואנחנו מביעים את האהבה, אין דבר יותר קשה מלהביע אהבה בין אנשים. לעשות אהבה בין אנשים, במיוחד אנשים שהם שונים מאיתנו. אנחנו תמיד מתרחקים ושונים ועודפים, זה הרבה יותר קל מאשר לאהוב אנשים שהם שונים ממך. אבל אנחנו צריכים לעשות בדיוק להפך. אחרי גלות של 2000 שנה, אחרי שכל אחד מאיתנו ספג את התרבות המקומית, עלינו לכאן, ואנשים מעדות אשכנז, ואנשים מעדות המזרח, צריכים פתאום להתאחד, והם שונים. הם שונים לגמרי בחיצוניות, במלבושים שלהם, באיך שהם מדברים, עם אגה טיפה שונה, ועם תפילות טיפה שונות. אבל הלב שלנו אותו לב, וזה מה שנדרש מאיתנו, לראות את הלב של כל אחד מאיתנו. אנחנו לא כל כך שונים שאנחנו נכנסים לתוך זה. כל אחד מאיתנו רק רוצה אהבה. כל אחד מאיתנו רק רוצה שיקבלו אותו, שישמעו אותו, שיבינו אותו. אם תחשבו על זה, רוב הריבים שלכם עם אנשים אחרים, זה ריבים על זה שאתה לא מבין אותי. תקשיב לי לרגע. לא הבנת מה אני מנסה לעשות. ואז כשלא מבינים אותי, אז אני שונא. אז אני הודף, אז אני מתעצבן, אז אני כועס. ואם רק תעצרו לרגע ותגידו, ריי, תשמע לי שנייה, אני רוצה שתבין אותי לרגע. אם רק תסבירו את עצמכם, זה ימנע הרבה מאוד ריבים, וזה יגרום להתקרבות הזאת. גם אם נקשיב, גם אם נדע להקשיב. אז זאת אומרת שכדי שהגדול הזה, שהשכינה תוכל לחזור מהגלות, וזה נקרא גאולה, כי גלות וגאולה מפרידה אות אחת, א', שזה בורא עולם, כדי שהיא תוכל לשוב ולשכון כאן בכלים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את האהבת חינם הזאת, לעשות בדיוק להפך. אנחנו רואים ששום דבר לא השתנה עדיין, לא בכבישים, לא בסופר, למה עקפת אותי? בבתי משפט, הייתי רוצה להביא לכאן איזושהי משפטנית שתסביר לי את זה. למה האחים רבים כל כך הרבה על ירושות, ואיך משפחות שלמות נקראות בגלל יריבות על כסף. אבל כסף זה משהו שלא יוצאים איתו מהעולם הזה. אתה נכנס לעולם הזה בלי כלום, ויוצא מהעולם הזה בלי כלום. ובסופו של דבר, זה רק דרך להביע את מי שאתה. זה ישנה לך אם יש לך עוד 20 אלף שקל בבנק. בסופו של דבר הרי מי שמרוויח מכל המלחמות ירושה האלה זה רק עורכי דין. אז בשביל מה? בשביל מה צריך את זה? משפחה חזקה יותר, תחשבו על זה. אפשר לפתור דברים רק בדרך הזאת שנשב ונדבר אחד עם השני. ועזבו את זה אפילו. מה לגבי סוגיית המשתמטים מצהל? אנחנו נותנים למיטב בנינו להיהרג בשבילנו. יש פה סוגיות קשות וכואבות, ואותה חטופה שלא נתנו לה להשתמש בנוחיות בגלל לב של אבן. זה ממש היה לב של אבן. זה נכון שעל פניו, למי שלא מכיר, אז אני חושבת שזו הייתה אמילי דמרי שרצתה להיכנס, לא, זו לא הייתה היא. אחת החטופות השוות בעצם רצתה להיכנס לשירותים, באיזושהי מסעדה בתל אביב, ולא נתנו לה. והיא ביקשה, וזה ממש העלה לה טריגרים, והיא גם אמרה, אני חטופה. זה העלה לה טריגרים מאוד מאוד קשים, של זה שגם שם, בשבי, לא נתנו לה להשתמש בשירותים. ואני יכולה לתאר לעצמי כמה מזעזע זה היה. ולא נתנו לה. פשוט לא נתנו לה. ועל פניו אני מבינה את בעל בית הקפה, עוד שזה לא היה הוא, כנראה אחד המלצרים, אני מבינה אותו, מה כל אחד עכשיו ייכנס, זה לא, זה בית שימוש לשירות, לצורך הלקוחות. אבל אנחנו מבינים שכאשר קורה משהו, יש לנו מה שנקרא נוירוני אמפתיה. אנחנו צריכים להיות אמפתיים אחד לשני, להפעיל את הלב שלנו. כי ברגע שהתשובה מגיעה מהמוח, אז ברור, אחד ועוד אחד שווה שתיים. אבל לא במקרה של הלב. כאשר אנחנו מפעילים את הלב, אז אנחנו מבינים אחד את השני. אז אנחנו מוכנים לוותר על הצרכים שלנו לטובת האחר, כי אנחנו רואים אותו. אז בעצם בדור האחרון, לפי הקבלה, וזה התיקון האחרון שלנו, זה אנחנו צריכים לתקן את לב האבן. ויש פסוק כזה, אני לא יודעת אם כתבתי אותו פה. הנה, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם, וסירותי את לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר. וזה התיקון האחרון שלנו, ברגע שאנחנו נצליח לתקן את לב האבן שלנו, להפוך אותו ללב של בשר, אז תהיה הגאולה, אז יהיה פה אהבת חינם, אז אנחנו נצליח להרגיש אחד את השני, אז יהיה פה גן עדן של ממש. אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שפותח את הלב, צ'אר הרחמים של מאיר בנאי, ולאחריו אנחנו נדבר איך אנחנו עושים את התיקון האחרון, איך אנחנו מביאים את הגאולה, איך אנחנו מתקנים את לב האבן. בוא נשמע את השיר.
Shara rachamim
שער רחמים, איזה שיר. ככה, שיר שפותח לנו את הלב, ואנחנו רוצים לדבר על מה זה התיקון האחרון של לב האבן. אז כתוב לנו בתהילים, לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. בעצם דוד המלך מבקש את הלב הטהור הזה. ואחר כך כתוב לנו, ונתתי להם לב אחד, ורוח חדשה איתן בקרבכם, וסירותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב של בשר. ויש לנו פה לב של אבן לעומת לב של בשר, ברור שזה מטאפורה. לב האבן, לפי מפרשים, הוא קשה כאבן, שלא שומע ולא אכפת לו מאחר, לעומת לב של בשר. לב של בשר הוא לב רך, הוא לב טהור, הוא לב רגיש. אנחנו נדרשים להיות רגישים האחד לשני, לשמוע, לקבל, כאילו הם היו אנחנו. רק ככה אנחנו נוכל לשבור את חומת הלב הקשה וליצור שלום פנימי וחברתי. ואהבת לרחה כמוך. כאשר אני נמצאת מול בן אדם אחר ואני לא שומעת אותו, אני לא באמת מקשיבה, אני רק רוצה להשמיע, אני רק רוצה שיקשיב, כל אחד מאיתנו רק רוצה להקשיב, אבל איזה נעים זה להיות בחברת מישהו שבאמת מקשיב ובאמת מבין אותך. ורוב הזוגות ורוב החברויות נוצרות על בסיס זה, שבעצם יש מישהו שבאמת מבין אותך. אבל את ההבנה הזאת אפשר ליצור על ידי זה שאנחנו נעצור לרגע, נעצור להקשיב ונעצור לרגע כדי לנסות להבין את הבן אדם השני. זה אומר שאני צריכה שנייה לצאת מתוך הנעליים שלי וללכת רק לרגע אחד בנעליים של הבן אדם האחר. ולפעמים זה כל מה שצריך בשביל ריפוי, בשביל ריפוי אמיתי, בשביל שהבן אדם השני ירגיש את החמלה, שירגיש שהלב שלכם נמצא שם, שאתם נמצאים שם בשבילו, רק להרגיש ולחבק ולהבין. זהו, זה כל מה שצריך. והרבה פעמים אנחנו יותר מדי בתוך האגו של עצמנו, יותר מדי בתוך העשו לי, שתו לי, אכלו לי, וממקום כזה אי אפשר להקשיב, אי אפשר באמת לשמוע. אנחנו צריכים רגע לשים את עצמנו בצד, ובאמת להיות שם בשביל האחר. וכמה זה כבר לבקש? זה כל כך קשה לבקש? שנייה אחת, כי במקום הזה נוצר איזשהו קסם. במקום הזה שאני מסכימה לשים את האגו שלי בצד, אני בעצם שמה את הנפש שלי אפילו בצד. אני שמה את הצרכים שלי שנייה אחת בצד, ומקשיבה לצד השני, באמת מקשיבה. וברגע שאני באמת מקשיבה לצד השני, אולי אני באמת יכולה לשמוע אותו, ואולי באמת להרגיש אותו, להרגיש אמפתית אליו. וזה כל מה שהוא צריך, לא צריך יותר מזה. אז זה ממש הבסיס של ואהבת לרעך כמוך. גם אם הוא לא אתה, ומה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. תתייחסו לאחר, כאילו הוא אתם. והרבה מילים כבר נשפחו על הפסוק הזה, ואנחנו עדיין לא מצליחים לקיים אותו. ולמה זה? כי אין לנו עין טובה. אני באמת רוצה שאנחנו נעבור לצד הפרקטי, כי כל אחד יודע לזרוק את הדבר הזה של אחדות, אנחנו צריכים אחדות, אבל אף אחד לא יודע איך לעשות את זה. והנקודה והבסיס מתחיל בעין טובה. אז מה זה עין טובה? כמו שיש עין רע? לעומת זאת עין טובה, זה ראיית הטוב אצל האחר והצדקה שלו. אני רוצה לספר לכם סיפור. פעם אחת היה רב גדול מישראל, נקרא רבי לוי יצחק מברדיצ'טוב. סליחה שאני לא כל כך יודעת לקרוא את זה, ברדיצ'טוב, שנקרא סניגורם של עם ישראל. שהוא נהג לדון כל אחד לכף זכות, ואפילו למצוא בו נקודה אחת טובה, כדי שיוכל להעיד עליו לפני הקדוש ברוך הוא, על הנקודה הזאת, ולהתפלל לזכותו. יום אחד הגיע אליו פושע להתוודות על חטאיו ולבקש מחילה. והוא סיפר לו שהוא לא מתפלל, ואוכל חזיר, ועושה הכל דווקא ולהכעיס. והוא פשוט לא הצליח למצוא אף נקודה, אפילו אחת טובה. הוא אמר לו שהוא לא יכול לבוא לבית כנסת להתפלל, כי אין לו שום דבר טוב, הוא עושה הכל דווקא. אבל דווקא עכשיו הוא רוצה. הוא רוצה לפחות למצוא את הנקודה, והוא מבקש סליחה. הוא בא לרבי כדי לבקש סליחה. הלך רבי לוי יצחק וניסה למצוא בו דבר אחד טוב, והוא לא הצליח. ולבסוף, חשב כל הלילה, ובסוף התלמידים שלו ככה הוא אותו מסתובב, הולך, הלוך ושוב, ולבסוף הוא מצא נקודה אחת בשמחה גדולה. ומה הוא מצא? תשאלו אותו על תלמידים, איך אתה יכול להתפלל עליו? איך זה יכול להיות שהתפילה שלך תבוא מהלב אם אתה לא מוצא שום דבר טוב בו? אמר להם, אני לומד ממנו. איזה מעלה גדולה זאת, שאין לו בושה, שגם זאת מידה טובה. הדרך שבה הוא מתוודא ומכה על חטא, ומוכן לבוא ולספר לי את כל מה שהוא עשה, ולמרות זאת לבוא ולהתקרב. וזה נקרא ממש עזות עד הקדושה. והוא אומר את האמת שלו, שכאילו שאפילו שהוא מתבייש, בא ואומר אותה. ודווקא בגלל שהוא אמר אותה בצורה כזאת, הוא יכול לשוב ולהתקרב לבורא. רבי מנחמן אומר, דע, כי צריך לדון כל אדם לכף זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט, מעטי מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו איזה מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויכול להשיבו בתשובה. כי זה בחינת ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. יש פה סוד מאוד מאוד גדול. כאשר אנחנו נמצאים בנקודת הטוב, ראיית הטוב, כאשר אנחנו באמת באמת משתדלים לראות את הדבר הטוב בבן אדם, אז ממש אנחנו יכולים להעלים את כל הרע שבו. וכאשר אנחנו, רבי נחמן אומר לנו בעצם, ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אנחנו ממש מסוגלים על ידי הראייה שלנו לבטל את כל הרע שעשה, רק על ידי הראיית הטוב. ברגע שאנחנו רואים טוב על בן אדם אחר, אז אנחנו בעצם יכולים להתקרב אליו. אנחנו יכולים, כל העניין זה שהפעולות שלנו הם שיקוף של המחשבה שלנו. איך שאנחנו חושבים על בן אדם, זה מה שיוצא מאיתנו. אז נניח אני רואה בן אדם, ואני חושבת עליו רק דברים רעים. איך אתם חושבים שאני אגיב אליו? אתם חושבים שאני אליו נחמדה? אתם חושבים שאני אצליח לתת לו את כל מה שאני נותנת לבן אדם שאני אוהבת? אז אני צריכה קודם כל למצוא את נקודת הטוב שבו. ודווקא יותר קשה לנו למצוא את נקודת הטוב אצל אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם. אצל אנשים שאנחנו בריב איתם, אצל אנשים שלקחו לנו, אצל אנשים כאלה נורא נורא קשה לנו איתם. ודווקא איתם אנחנו צריכים לעשות שלום. כי שלום לא עושים עם אויבים, לא עושים עם חברים, שלום עושים עם אויבים דווקא. שלום עושים, אנחנו צריכים לעשות בינינו קודם כל, כדי שהשלום יוקרן החוצה. זה ברור לכם, נכון? אז איך אנחנו עושים את השלום הזה? על ידי ראיית הטוב. והיה פה בתוכניות הקודמות משה שרון, שסיפר גם הוא איך בעצם על ידי ראיית הטוב, זה שהוא מכריח את עצמו לראות טוב באנשים אחרים, הוא בעצם מצליח גם לדבר טוב ולדבר עליהם טוב, ויש לו ממש שיטה כזאת כדי להתקרב לאנשים אחרים. וככל שאנחנו נצליח לעשות את זה, פתאום כל המציאות שלנו תהפוך לטובה. כי כל דבר שהוא רע, גם בין בני זוג, הרבה פעמים יש לנו נטייה להקטין אותם, להפוך אותם לסטניים בעינינו, לראות איך עושה לנו דווקא והוא בא ממקום רע. אבל אין בן אדם שבאמת בא ממקום רע. הוא רוצה רק להטיב לעצמו. אז הוא לא רואה איך הוא פועל. אבל בסופו של דבר, אין בן אדם, כרגע אני מדברת בישראל כדי שלא יהיה לכם קשה לחשוב על זה, אבל אין בן אדם שהוא באמת בא ממקום רע. הוא תמיד בא ממקום טוב. בני ישראל, אנחנו, העם שלנו, הישראלים, רוצים לעשות טוב. אין פה בן אדם שבאמת רוצה להרע. וגם אם אתה חושב שבן אדם הוא רע מוחלט וגמור, תמיד יהיה בן אדם האחר שיראה בו את הטוב. כי אנחנו פוגשים אנשים בנקודות שהן נקודות קיצון. אנחנו פוגשים אנשים בנקודות שקשה להם. האם זה אומר שזה, בנקודה הזאת, זה כל מי שהבן אדם? האם זה אומר שזה רק המקום הזה שפגשת אותו בכעס שלו? הוא רק כועס, והוא רק כועס כל הזמן, והוא רק רוצה להרע? זה שהוא צעק עליך, אז הוא כל הזמן צועק, או שיש לו עוד נקודות, שיכול להיות שהוא גם עושה חסד לאחרים, ויכול להיות שהוא עוזר, ויכול להיות שצריך אותו, ויכול להיות שהוא בעל מקצוע טוב. אוקיי? אבל אותה נקודה, יש לנו נטייה בעצם להשחיר את הבן אדם, בגלל מעשה אחד שלו. ואולי צריך לעשות בדיוק את ההפך. זה בדיוק היינג והיינג, שבכל, אנחנו רואים שגם בתוך השחור, יש את הנקודה הזאת, שהיא נקודה של אור. ואם אנחנו נמקד את הראייה שלנו, כשאנחנו נמצאים בחושך, בנקודה של האור, אז הכל יגבר. האור בעצמו כולו יגדל ויגבר. אותו דבר ככה עם החשיבה שלנו. בסדר, כל דבר שהוא פיזי קיים גם ברוחני. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על השחור הזה, ואנחנו נראה בו את נקודת האור הקטנה, אז בדיוק כמו בחנוכה, בעצם האור הקטן הזה, הוא בעצם יגביר את האור, אנחנו, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. ואיך ממש נקודה קטנה של אור, נר קטן, מסלקת את כל החושך. אז אותו דבר בחשיבה שלנו. אם אנחנו נצליח לראות טוב בבן אדם האחר, זה מתחיל בבן זוג שלנו, בילדים שלנו, בעבודה שלנו, במצב שלנו, אנחנו נצליח לראות את הטוב בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אז אנחנו נצליח להגביר את האור בחיים האישיים שלנו, כי אנחנו נתחיל לחשוב בצורה טובה, ואנחנו נתחיל לראות את החצי הכוס המלאה. וכן, אני יודעת שיש אנשים שאוהבים לראות את החצי כוס הריקה, ואני ממליצה להם מדי פעם גם לראות את החצי כוס המלאה. זה לא להתעלם מהחצי השני, זה פשוט בשביל ההרגשה הטובה שלך, בשביל זה שתוכל להרגיש טוב עם עצמך, שתוכל גם לתת מהאור שלך לאנשים אחרים. כי מה יעזור לך אם תראה כל היום את החצי כוס הריקה? מתוך החצי כוס המלאה אנחנו מצליחים בעצם לגדול, אנחנו מצליחים להתעצם. תראו, כשאנחנו הגענו לכאן, למדינה הזאת, היה פה ביצות, היה פה שום דבר, אנחנו הפרחנו את השממה. ושנים אחר כך הבאנו לכאן את ההייטק, וההייטק היה מכלום, התחלנו אותו משום דבר. ואיזה רעיונות יש? חברות שאני מכרות במיליארדים. אנחנו, כלכלה מאוד יציבה, למרות שאנחנו במלחמה כבר שנתיים. אז יש אור. יש אור בקצה המנהרה, וכדאי שאנחנו נאחז בו. וכל פעם שאתם נופלים לתוך המנהרה הזאת של החושך, תזכרו שיש אור בקצה המנהרה. ואגב, מנהרות, אני באמת מאחלת שהחטופים שלנו ישוחררו כבר, ובורא עולם יעזור לנו לשחרר אותם. ואין פה אשמות, מי שמשחרר ומי שלא משחרר. אנחנו כולנו נתאחד ביחד. ביום שאנחנו נתאחד ביחד, אנחנו נצליח לשבור את האויב שלנו. אז אם נחזור חזרה לראיית הטוב, רבי נחמן מלמד אותנו שעלינו לחפש תמיד רק את הטוב. גם כאשר מדובר באדם חוטא, כל מה שעלינו לעשות הוא רק לחפש פה, גם אם לא הרבה. ואם לא מצאנו, עלינו להתעקש ולחזור שוב ולחפש. כי בוודאי יש פה משהו טוב שבו הוא לא חוטא. ובעצם הפעולה הזאת, אדם זוכה להעביר את החוטא לכף זכות שבמוזניים. זאת אומרת, אנחנו זוכים להעביר לו קצת זכויות, להעביר לו את האור הזה. כי אם תחפש, תמצא מעט טוב שיש ברשע, שבמעט הזה הוא לא רשע. כשתתבונן על מקומו ותחפש במקום הראשון, לא תמצא אותו. כי הוא כבר עבר לכף זכות. ולכן אמר רבי נחמן שזה בחינת ועוד מעט ואינו, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אז כן, בכל דבר ואחד אפשר למצוא את הטוב, והטוב הזה הוא מה שמחמם את לב האבן שלנו. להזכיר לעצמנו שדווקא בשעת כעס, שהאישה הזו שהיא אשתי, שהביאה את ילדיי לעולם, שאני אוהב אותם ואוהב אותה, תזכירי לעצמך שבעלך, שיש מילים שנאמרות בשעת כעס, אינם מייצגים את האדם כרגע ולא את בעלך, וזה יעבור. תזכרי שבכל אחד יש, אפילו הרשע ביותר יש נקודת טוב. ואפילו האויבים הגדולים ביותר של ישראל, היטלר, סינואר, אמן הרשע, כולם נקראים צוררי ישראל. ומה זה צוררי ישראל? צורר מלשון צרור. מהמקום של לקרב את ישראל האחד השני, להפשיר את לב האבן, ותראו מה קורה במלחמות. במלחמות אנחנו יודעים כל ישראל עוזר ישראל בגבורה. אנחנו כל פעם שיש לנו גבורות, אנחנו כאילו מתאחדים, אנחנו הולכים אחד לשני, נאחזים אחד בשני, גם כשמרגישים לבד, אז תמיד יהיה מישהו שיבוא ויעזור, וגם מי שמרגיש כאן לבד, תדעו שאתם לא באמת לבד, מספיק שתפתחו את הלב, שתספרו מה עובר עליכם, אל תישארו עם זה לבד, תספרו מה עובר עליכם, עם ישראל הוא עם עם לב ענק, רק צריך להאיר אותו, לעורר את הלב הזה, ואז אנחנו באמת נוכל להיות יחד ולהתאחד. וכבר עכשיו יש מעשי חסד עצומים בעם הזה. פשוט מרגש לקרוא את זה, ומרגש לראות האנשים האלה שעושים, אפילו בשקט, אפילו דברים שלא מגיעים. אני רואה את זה על החברות שלי, אני רואה את זה על כל אחד שמנסה בכל כוחו לפתור איזושהי בעיה, אפילו הכי קטנה, וקטנה כגדולה, זה בכלל לא משנה בשביל מישהו אחר, כי אכפת לו. זה מתחיל מהאכפתיות שלנו. זה מתחיל מהמקום שבו אנחנו מסתכלים על האחר ורואים אותו ואכפת לנו ממנו. באמת אכפת לנו ממנו. ואז ככה אנחנו מסוגלים לצאת מתוך עצמנו, להשאיר את הבעיות שלנו בצד ובאמת לעזור, באמת להושיט יד, באמת לעשות את הייעוד שלנו. אז זה ככה נקודה למחשבה. אז אנחנו עכשיו נשמע עוד שיר. נשמע את קרן פלס, אין סוף ללילה, כדי להזכיר לנו את הדברים החשובים בחיים שלנו, את האהובים שלנו, באמת. ואחר כך אנחנו נדבר על למה דווקא ביום הזה אנחנו איבדנו שני בתי מקדש, וזה קשור ליום עצמו, ולאו דווקא לאירועים שקרו בה.
כישלונות, קשה לבנות כבר משהו על הלב. מה אתה חושב? תמיד חושב יותר מדי. איפה תסתובב? הרי תאהב גם אחריי, וכאן אולי זה המקום, כשאנשים מחכים ליום, לסוף ללילה.
אני רואה שמאירה צופה איתנו כאן, שלום למאירה, שלום לבן שפט, ידידי היקר. ובן שואל שאלה, הוא אומר בעצם, הקושי הוא למצוא את האור בימים מלאים בחושך, ואני חושבת שבאמת זאת החוכמה, למצוא את האור בימים שהם מלאים בחושך, ובאמת, ממה שדיברנו בתוכנית הזאת, אז אפשר לעשות את זה בשתי צורות. אחד, זה לעזור לאנשים אחרים. ברגע שאנחנו שמים את עצמנו ואת הצרות שלנו בצד, ומקשיבים למישהו אחר ותומכים בו, פתאום זה קסם. הצרות שלנו נעלמות. פתאום אנחנו מצליחים למצוא את הכוחות בתוכנו. כי תבינו, זה פשוט כאילו אנחנו התחברנו לאלוקות שבנו. ברגע שאנחנו מתחברים לחסד, לנתינה, להקשבה, אנחנו מתחברים לאלוקות. אנחנו מתחברים לצינורות של אור מאוד חזקים שנמצאים בתוך הנשמה ומתחילים לזרום. ואז כל הצרות שלנו מתגמדות, ופתאום אנחנו מקבלים תובנות גם לגבי עצמנו. כמובן שלא בגלל זה אנחנו עושים את זה, אבל זה צורה אחת שבה בעצם אנחנו יכולים למצוא את האור, על ידי זה שאנחנו נהיה האור. והדבר השני, זה באמת לראות את הטוב. לנסות, גם בימים של חושך, יש טוב. תמיד יש טוב. לנסות לחשוב מה המטרה, מה יקרה אחרי הימים האלה, איפה אני יכול לשנות, איפה אני יכול לחזק, למצוא את האור, למצוא את הטוב דווקא ברגעים של החושך. ואם בכל יום אנחנו נגיד הודיה, אנחנו נגיד תודה על משהו קטן שקרה לנו, על מישהו שנקרא בדרכנו, נגיד להם תודה, גם אז אנחנו נתחבר בעצם לספירת הוד, אנחנו נתחבר להודיה. אז בן, תודה על השאלה. ובעצם אמרנו שביום הזה, בתשעה באב, זהו יום שהוא מאוד, יום שהוא מאוד קשה. מבחינה קבלית, זה יום שאין בו אורות. זאת אומרת יש מה שנקרא אסטרולוגיה קבלית, וזה לא סתם שבתשעה באב, בדיוק בתאריך הזה, נחרבו שני בתי מקדש, כי בעצם היום הזה מועד לפורענות. בכלל, התקופה הזאת של בין המצרים, של שלושת השבועות עד תשעה באב, היא תקופה מאוד קשה, היא תקופה שאנשים טובעים בים, שהים סוער ומסוכן, ויש תאונות וקורים כל מיני דברים, וזה בגלל שאין אורות, אין הגנה. ואני רוצה להסביר משהו לגבי אסטרולוגיה קבלית. על פי תורת הקבלה, העולם נשלט על ידי כוכבים ומזלות. ולמרות שכתוב לנו בתורה שאסור לעבוד את הכוכבים והמזלות, בעצם ספר יצירה מלמד אותנו איך להשתמש בזה. בעצם התורות הכוכבים והמזלות שידועות לגויים באסטרולוגיה, זה תורה שהייתה ידועה לאברהם אבינו. העובדים שלה השתחוו לאל השמש ולכל מיני אלים, ובעצם, ולכן זה נאסר עלינו, כי לנו יש את בורא עולם שיצר את כל המאורות הגדולים. אבל שלמה המלך מחדש לנו, אומר לנו, אין חדש תחת השמש. השמש הוא גם כוכב, ועם ישראל בעצם יכול לעלות מעל הכוכבים ולשלוט בהם. איך זה יכול להיות? זה הכוונה בעצם לא לעבוד את הכוכבים והמזלות, כי אנחנו יכולים לשלוט בהם. זאת אומרת שכל האסטרולוגיה הזאת שאתם קוראים, פותחים את הדף האחורי של העיתון כדי לראות מה קורה במזל סרטן, מה קורה במזל גדי, מה קורה במזלות, בעצם אנחנו יכולים לשנות. יש לנו את הבחירה הנתונה בידינו. זה נכון שהדברים האלה אמורים לקרות, אבל בן אדם שמתקן את עצמו, עובד על המידות שלו, יכול לשלוט באירועים ויכול לתקן אותם, יכול להחליט אחרת, יכול לעשות גישה אחרת לגמרי, וזה נקרא לעלות מעל הכוכבים ולשלוט בהם. וגם יש לנו את הידע של ספר יצירה שממש נותן לנו את היכולת לשלוט בהם. ואיך זה יכול להיות? איך אתה יכול לשלוט בכוכבים בשמיים? הם עצומים. זה לא איזה שהם נקודות. זה משהו שהרבה יותר גדול מכדור הארץ בגודל שלה. אבל האסטרולוגיה מלמדת אותנו, האסטרולוגיה הקבלית, שבעצם כל בן אדם הוא עולם קטן. וכעולם קטן, הכוכבים האלה הם בעצם כוחות בנפש שנמצאים בתוכנו ומשפיעים עלינו. וזאת הסיבה שהאסטרולוגיה עובדת והיא קולעת איכשהו אלינו. וככל שאנחנו מצליחים לדייק בכוכבים ובהשפעות היומיות השעתיות, אנחנו יודעים מה יקרה באותה שעה. אם אתה יודע את הכוכב שפעיל עכשיו, ואתה יודע את השפעת הכוכב, אז אתה יכול לעלות מעליו ולשלוט בו. זה בעצם הקודים של המטריקס. זה ממש הקודים של המטריקס. המטריקס הזה מושפע, המטריקס זה בעצם המקום שבו אנחנו פועלים ועובדים. זה המגרש משחקים של התודעה, אולי אני אעשה על זה תוכנית יום אחד, מה זה המטריקס ואיך אנחנו פועלים בתוכו. השפה של המטריקס הזה היא שפת הקודש, ובעצם מה שפועל בתוכה זה כל מיני פונקציות, שכל פונקציה היא כוכב, אם לתרגם את זה ככה למדעי המחשב. ואז אם אתה יודע את התוכנה שפועלת עכשיו, את הכוכב שפועל עכשיו, אז אתה יכול להתכונן ולתכנן בהתאם, ואנחנו גם יודעים בעצם את האותיות ששולטות בכוכבים, ואז אנחנו יכולים להפעיל אותם. כן, יש כוכבים חיצוניים, אבל הם מוקרנים מהאדם. בספר יצירה כתוב, שבעה כוכבים בעולם, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. שבעה ימים בשנה, שבעת ימי השבוע, שבעה שערים בנפש, זכר ונקבה. זה שבעה שערים בנפש. כל כוכב משפיע עלינו בצורה אחרת, ואנחנו יכולים לעלות מעל הכוכבים ולשלוט בהם ברגע שיש לנו את הידע הזה. הכוכבים הם צינורות אנרגיה שמשפיעים עלינו באופן שעתי, יומי וחודשי. ברגע שאנחנו יודעים איזה כוכבים פועלים, אנחנו יכולים לכוון ממש את האנרגיה כדי להפיק ממנה את המקסימום שלה. אז יש לי עוד ממש כמה דקות עד שאני מסיימת את התוכנית. אז אנחנו נדבר על זה, אולי אני באמת יקדיש תוכנית שלמה לזה. יש המון פירושים לספר יצירה. אנחנו נוהגים לקחת את פירושו הרבד, ובעצם לפיו כל יום שולט כוכב אחד. לפי הספירה הנוצרית, שמות הימים נגזרים מהכוכבים ששולטים באותו יום. זאת אומרת, הידע הזה גם קיים אצל, הוא קיים אצל כולם, וגם אצל אלה, אצל הרומים, אצל אלה שבעצם קבעו את השמות של, של הימים. לדוגמה, סנדיי, זה יום הסן, שולט בו כוכב השמש. כוכב השמש זה כוכב של שפע, זה כוכב של עושר, אז זה סנדיי. מנדיי זה הכוכב של הירח, הירח שולט בעצם ביום הזה. טיוזדיי, זה בלטינית זה מרדי, זה בעצם מאדים. יום רביעי מרקורי, חמה. יום חמישי יופיטר, צדק. יום שישי נוגה. ויום שבת סאטרדיי, סאטרן, שבתאי. לפי הרבד, הכוכבים השולטים הם לא לפי הסדר הזה, הם שבתאי, צדק, מאדים, שמש, נוגה, כוכב ולבנה. ואם אנחנו יודעים את האנרגיה, אז אנחנו יכולים ממש להשתמש בה. שבתאי, לדוגמה, יכול לשמש להשבתה, אבל גם לחיים. צדק, כדי לעשות שלום. שמש, עושר ושפע, נוגה, מערכות יחסים, זרע, התחלות חדשות ופרי בטן, ולבנה, ממשלה. אז כרגע שולט כוכב צדק, נמדתי לפי השעה, כן? שולט כוכב צדק, ואם אני יודעת הכוכב, אני יכולה להשתמש בו, לעלות מעל הכוכבים, כי יש עוד שברא את הכוכב. אז צדק זה עוד ג' ועל אדם שנולד בשעה הזאת, אנחנו ממש יכולים לגזור, מהאדם אנחנו יכולים לגזור את השעה שבה הוא נולד, ומהשעה שבה הוא נולד, איזה כוכב השפיע עליו בשעה הזאת, ואז לבדוק מה היו תכונות העיקריות של הילד, הבעיות והתיקונים שלו, ואיך אנחנו מתקנים אותם. אם אתם מעוניינים, אני יכולה לעשות לכם פתיחה בשידור חי, אז תכתבו לי אם זה מעניין אתכם. אז תודה רבה שהייתם איתי. אתם מוזמנים לשתף את התוכנית, לעשות לי לייק, להראות לי שהקשבתם, שמעתם. אני הייתי רחלי רביב גרינברג במחשבת הבריאה. אנחנו נתראה בשבוע הבא, ביום ראשון, בשעה 5, עם עוד תובנות גבוהות מהרוח ועוד חיבור מעשי לתודעה הגבוהה. אני חושבת שלא יהיה לנו זמן לשמוע עוד שידור. כבר נכנסות הפרסומות כאן, אז שיהיה לכם שבוע טוב ונשתמע בזמנים טובים. ביי ביי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע